חבר הכנסת יואב קיש, סגן שר הבריאות, הליכוד, שלום.
שלום, בוקר טוב.
מה שלומך?
בסדר גמור, עובדים קשה ויש אתגרים גדולים ואנחנו נעמוד בהם.
קודם כל, הנתונים, כמה חולים מאומתים חדשים יש ביממה האחרונה?
אנחנו מעל 6,700 מאומתים, מתוך קרוב ל-60,000 בדיקות. קצת פחות מ-60,000 בדיקות.
זאת אומרת, זה לא משנה כמה בדיקות יש, אנחנו בסוף נמצאים פחות או יותר על אותו אחוז חיוביים, נכון?
זה מאוד משנה, כי הכוונה ומה שאנחנו חשבנו, אם אתה במצב תחלואה שאינו גדל ואתה מוסיף בדיקות, אז אחוז המאומתים שלך צריך לרדת לצערנו, למרות שעלינו בצורה מאוד משמעותית בכמות הבדיקות, אנחנו רואים אחוז מאומתים הולך וגדל, ודרך אגב צריך לנקות מאותם 60,000, אנחנו בדרך כלל מה שאנחנו עושים מנקים כ-15,000 בדיקות של מה שנקרא בדיקות סקר, של מגן אבות ואחרים שבהם אחוז התחלואה הוא לא לקטיעת שרשאות הדבקה, ולכן אתה מדבר על אחוזים של 12% ו-13% של מאומתים, זה אחוזים מאוד גבוהים, וזה שילוב של גם כמות גדולה, וגם אחוזים מאומתים הכי גבוהים שהיו לנו.
מעל 6,700 נדבקים ביממה האחרונה, זה השיא עד עכשיו, נכון?
זה השיא, כן. שיא שלילי כמובן.
כן. ומה היעד? כלומר, אתה אומר כרגע אנחנו ל-12%, 13% מאומתים מסך כל הבדיקות, מה היעד שלנו שנדע שאפשר להתחיל לחזור לשגרה?
אנחנו חייבים שני דברים לייצר, קודם כל בלימה ושינוי מגמה, הקטנת הער וירידה, ויהיה ירידה גם בתוצאות, אנחנו חייבים לרדת למספרים שפעם הרגשנו איתם לא נוח, אבל זה ודאי יהיה השלב הראשון של מהלך שינוי המגמה ל-2,000-3,000, ואסור יהיה להפסיק שם, כי להפסיק שם זה טעות, אבל זה יעד ראשון, עם גם 6-7% מאומתים, והשלב הבא יהיה להוריד גם את הדברים האלה למאות בודדות, עשרות בודדות, ובאמת להגיע למצב שאנחנו שולטים בתחלואה.
אבל לא הבנתי, זה היה עד לעוד שבועיים, ה-6-7%?
הדיון אתמול בקבינט, וגם מה שהמשיך היום, זה איך אנחנו באמת סוף סוף משנים את המגמה ומורידים את ה-R למטה, כדי שאנחנו נתחיל לראות ירידה בכל הפרמטרים. אני לא רוצה להגיד סתם מספרים שאחרי זה יכול להיות שהתבדו, כי אנחנו מול וירוס שהוא...
לא, אבל עזוב רגע, את הווירוס אנחנו לא מכירים, אבל את הממשלה אנחנו מכירים, ואת יעדיה אנחנו, אני מקווה, צריכים להכיר. אז כשאתם הולכים על סגר של שבועיים, אני מניח שבניירות שלכם יש צפי מה הולך לקרות בעוד שבועיים, ואז אם כן ואם לא, נקבל החלטות לפי זה, לא?
נכון, נכון.
אז מה אומר הצפי הזה?
הצפי הזה, אני אומר, זה לא צפי, זה אמרתי, זה השלב הראשון וזה השלב השני. האם נצליח להגיע לזה כבר תוך שבועיים, זו שאלה בדיוק כמו שאמרת, אבל אני חייב לומר לך שהדיון בקבינט היום, ייקח את ההחלטה הכי משמעותית, האם הולכים להחמרות נוספות. אני חושב שאנחנו מחויבים ללכת להחמרות נוספות, אין לנו את הפריבילגיה וברמת ניהול הסיכונים, להמשיך במצב של בוא נראה אם הסגר הנושם הזה עובד או לא. החמרות הנוספות צריכות, קודם כל אני מאוד מסכים עם כל מה שנאמר קודם, שמעתי אתכם שיהיה אחידות, בכל מה שקשור למגבלות בחוץ, ואחידות בכל מה שקשור למגבלות בפנים. יש לנו שלושה גורמים מרכזיים שהם אלה שמה שנקרא יחולו עליהם מגבלות. אחד זה תפילות, השני זה הפגנות, והשלישי זה השוק הפרטי. אני חושב שכדי שנהיה אפקטיביים ונהיה מסוגלים לייצר באמת מהלך דרמטי ומשמעותי של הפסקת התקהלויות והורדת תחלואה, אנחנו חייבים לאכוף ולמנוע את שלושת הדברים האלה, וכל אחד מה שנקרא מגזר ששייך לכל אחד מאלה, לצערי שלם מחיר. אז כן, אני חושב שאנחנו צריכים למנוע תפילות בתוך בתי כנסת, ולאפשר אך ורק במתחב החיצוני, במתווה שאומר 1,000 מטר מסביב, אנשים יכולים להגיע, ובקפסולות, אותו דבר, הפגנות,
רגע, גם ביום כיפור איסור תפילה בבית הכנסת?
אני מבחינתי הכי מהר שאפשר. להגיד לך אם נספיק לפני יום כיפור, אני מכיר את התהליכים בממשלה, תבין שאחרי החלטת הקבינט היום עוד יש ישיבת ממשלה לעניין הזה, אני לא יודע אם נספיק. אני אומר לך מבחינה בריאותית הכי מהר שאפשר. הדבר השני...
מה, דברים ממש מתנהלים... רגע, רק כדי להבין, דברים ממש מתנהלים לאט, אה? כאילו, אתה אומר לעצמך, מה הבעיה? אתה מכנס את קבינט הקורונה, אומר חברים, בוא נסגור בתי כנסת, נסגור בתי כנסת.
אז מה הבעיה? זה שכל החלטה בממשלה, באירועים המשמעותיים, יישבוע לפחות מהחלטה לביצוע. זה צריך להבין, ככה הממשלה הזו מתנהלת, וגם החלטה שהיא מתקבלת היא רק לשבועיים. ולכן כל הזמן יש מעין פינג פונג כזה, וזה חוק הקורונה שעבר עם המגבלות שהכנסת ביקשה, ובעניין הזה אנחנו לא מתנהלים כממשלת מעבר שעבדה על צווי חירום, שרמת הגמישות וההחלטות שלה יהיו בסדרי גודל אחרים ממה שקורה היום בממשלה הנוכחית. סוגריים. חוזר לנושא השני. גם הפגנות. לא יכול להיות שבמצב התחלואה הנוכחי, בן אדם ייסע מתל אביב, מחיפה, מאילת, להפגנה בירושלים. ההפגנות צריכות לעשות, לשמור על חופש ההפגנה. כל אחד שיעשה מרכז עירוני מצידי ושיפגין שם בגשר שלו, לא יודע, כל 1,000 מטר יכול להגיע. וגם הכלכלה, ופה אני אומר גם, יהיה מחיר כלכלי יותר משמעותי, כי אני לא יכול להסביר לאדם שרוצה להפגין או אדם שרוצה להתפלל בבית כנסת, למה כשהוא הולך לעבוד בתור עורך דין, הוא יכול לעשות את זה, ואני מונע ממנו לעשות את שני הדברים אחרים. ולכן, כדי לייצר אחידות, וכדי לייצר גם הסכמה והבנה, שאנחנו נכנסים פה לאירוע שדורש אחדות, ובאמת מודל שיהיה זהה, זה הכיוון, ולשם אני לפחות, וצוות משרד הבריאות יכוון.
אז סגן השר קיש, מכיוון שכרגע, כותרת הדיון זה ההפגנות ובתי הכנסת, מה מעכב כרגע את ההחלטה, להגביל את ההפגנות, ומה מעכב כרגע את ההחלטה לסגור את בתי הכנסת?
לכל החלטה כזו יש משמעויות רבות, כפי שאתה מבין, ואני חושב שההחלטה המרכזית היא קודם כל באמת לייצר את השוויוניות באירוע הזה, כי אני יכול להגיד לך דבר אחד, אם לא יהיה שוויוניות זה לא יתקבל, לא יתאפשר לסגור רק את ההפגנות ולהשאיר בתי כנסת בהתפללים, ולא נאפשר גם את ההפך, לסגור בתי כנסת ושההפגנות ימשיכו לראות שבאים מכל הארץ לבלפור. זה לא עובד. אם יהיה מתווה אחד לכולם, עם זה עם ישראל יוכל לחיות.
אז איך להערכתך ייגמר העסק היום?
אני התחלתי אתמול ב-12, אני ששאלו אותי מתי נסיים, אמרתי 6, והתבדתי, גמרנו באיזה 8:30 את הדיון, אבל היום ב-11:30 אין לי ספק שבשביל שאולי לפני או מיד אחרי יום כיפור נוכל לקבל החלטה שתגיע בסוף לכנסת, היום קבינט הקורונה חייב להחליט על האם הוא הולך להחמרות או לא. אני חושב שלאור נתוני התחלואה ולאור הבנה שאין לנו עוד עשרות סגרים בקנה, יש לנו את השבועיים הקרובים לייצר מציאות שונה באלמנט התחלואה במדינת ישראל, אסור לפספס את זה, אנחנו לא יכולים לאפשר בכל המועד סוכות, שכל אחד יוכל לנסוע לאן שהוא רוצה, לכל מטרה שהוא רוצה, זה פשוט לא יעבוד, ולכן המלצת משרד הבריאות תהיה בצורה מאוד חד משמעית ללכת למתווה התכנסות לשבועיים הקרובים.
תגיד, באמת אמרת בגלי צהל שהבעיה במערכת החינוך הייתה שהילדים לא שמרו על הקפסולות?
אני אמרתי כמה דברים. אנחנו, לגבי מערכת החינוך, שתי נקודות מרכזיות. אחד, בוא נדבר רגע על הילדים הצעירים. שאלה מאוד גדולה, האם הם מדבקים או לא. הוכחה אפידמיולוגית שהם יותר מדבקים, אין. אפילו רואים פחות תחלואה בגילאים הצעירים. השאלה
מה זה צעירים?
בוא נגיד, ככל שיותר צעיר, פחות תחלואה, בסדר? וזה מגיל 9, אתה יודע, תלוי איפה אתה שם את הקו. כל פעם יש איזשהו קו שאתה אומר, רגע, מה ההבדל בין גיל 12-13? או מה ההבדל בין 6-7?
לא, אבל רגע, אז בוא נלך לקיצוניות.
רגע,
עזוב, כבר הגעת לשם, אז תן לי רגע להמשיך מפה. הגיל הרך, יש סיבה לסגור את הגנים, את המשפחתונים, את הפרטונים?
כן, התשובה היא כן. התשובה היא כן חד משמעית, ואני אסביר למה. אני מאמין שזה לא אירוע של חוסר תחלואה, אלא אירוע של חוסר מודיעין. ואנחנו היום, כמו שאמרתי, לא יכולים לקחת סיכון, ולמה אני מתכוון? אם אנחנו יודעים בוודאות, זה כן יודעים, שרוב הנדבקים הילדים הם אסימפטומטיים, ומקבלים את האירוע הזה בצורה מאוד קלה, אתה מבין שהם פחות נדבקים. אתה לא תיקח ילד בן שנתיים לבדוק אותו אם אין לו תסמינים. ואז אתה יכול לקבל אירוע שבגלל חוסר מודיעין, אתה חושב שהם מדבקים פחות. אני עוד לא יודע להגיד אם זה נכון.
למה לא לבדוק אבל?
כי אני לא אתחיל באופן סדרתי לבדוק ילדים בגילאים קטנים או תינוקות, האם לדחוף להם מטושים בשביל לדעת אם הם באמת סימפטומטיים.
למה? למה?
יש פה אלמנט של אינוחות, המשפחות...
מה זה אינוחות? נו, אבל אז מה אם יש
אינוחות? הילד שלא מגלה תסמינים, אתה בדרך כלל לא בוחן אותו. עכשיו, להגיד לך שהוא...
אבל יואב קיש, בוא נבדוק. תראה, יש פה אוכלוסייה מאוד גדולה, גילוי נאות, אני בתוכה של הורים צעירים, שיש להם ילדים קטנים בבית, שהמדינה אומרת להם, אתם יכולים לצאת לעבוד, אבל לילדים שלכם אין פתרון. אז למה לא נפתור את זה, וקודם כל נבדוק, כדי לפתור את המצוקה של אוכלוסייה מאוד גדולה בישראל?
אני אגיד לך איך נבדוק. קודם כל שני דברים. א', אתה צודק, וההפרדה הזו בין ילדים בבית, בגיל הצעיר, והורים תלכו לעבוד, היא רעה, אסור שזה יקרה.
לא, כי אתה אומר חוסר נעימות. יש לעובדים בישראל, חוסר נעימות, אני אומר בשמם,
אני לא מדבר רק על חוסר נעימות,
הם מעדיפים שיגרם חוסר נעימות לתינוקות ולפעוטות, והם יוכלו לצאת לעבוד.
אל תהיה צדקן, סליחה על הביטוי, אני בדרך כלל לא מאשים אותך בדברים האלה. כל אחד בסוף שזה מגיע לילד שלו, שלא חולה ולא כלום, שהוא בן 2-3, להביא אותו לאירוע שעכשיו הוא הולך ודוחף לו מטוש, זה לא יקרה כל כך בקלות אפקטיבית, אופרטיבית. אני אתך מה המבחן האמיתי שיקרה. ואם אתה שואל למה התכוונתי קודם, לזה התכוונתי, שבסוף אנחנו לא נצליח לייצר את זה, אבל המבחן האמיתי יהיה כזה, שאנחנו נפתח אחרי הסגר, ואני לא יודע, אני מקווה שזה יהיה אחרי חול המועד. אנחנו נפתח את מערכת החינוך, היא תיפתח שאך ורק לגילאים הצעירים. אני לא יודע אם זה ייחתך בגיל 6 או בגיל 9, אנחנו נפתח את זה ככה, ואנחנו נחכה שבועיים ושלושה, כדי לראות מה קורה בסטטיסטיקה של מדינת ישראל לאחר האירוע הזה. זה יהיה המבחן האמיתי של האם יש תחלואה או לא בגילאים הצעירים. לא, בזה שאתה אומר לי עכשיו, כן, שכל הורי ייקח את הילד הקטן שלו לדרייבין ויעשה לו בדיקה, כי אפקטיבית, אני אומר לך, עם כמה שנרצה, אתה יודע, אחד הדברים שאני למדתי, סגרנו את האולמות שמחה של החתונות, אמרנו לא יהיה חתונות, חטפנו את זה שבו, החיים חזקים.
תעשה סקר אפילו התנדבותי. אגב, זה גם תעסוקה לילדים, שהורים מחפשים מה לעשות עם הילדים שלהם. אני בטוח שהרבה אנשים ישמחו.
הבדיקה היא מאוד לא נעימה.
אני יודע, היא לא נעימה גם
להורים. אסף משחק ככה עם הילדים שלו, מדי פעם מכניס להם מטוש והם מעבירים ככה את ה...
גם לי שאני כבר לא פעות, היה לי לא נעים לעשות את בדיקת הקורונה.
אבל
המדינה צריכה למצוא פתרון לאוכלוסייה הזאת.
אני אומר לך בצורה הכי ברורה, שני דברים. קודם כל, אתה צודק 100%. שאסור לנו, אנחנו צריכים להימנע ככל האפשר מהפרדה בין השוק הפרטי והעבודה לבין הילדים הקטנים, זה צריך ללכת ביחד. זאת אומרת, חוזרים לעבודה, אז בגילאים הצעירים אנחנו מאפשרים לימודים. זה הדבר שהוא נכון מאוד, אני לא בא, ובאמת נוצר פה כרגע, בגלל שזה מפוצל, בעיה. מקבל, ואני יכול להגיד לך שגם התייחסנו לכך בקבינט, לתת פתרונות חקיקה שלא יפטרו אנשים עבודה, לא רוצה להיכנס לזה. הנושא המרכזי השני, שכשחוזרים לאירוע, ואנחנו כן מאפשרים לצאת לעבודה, וכן נאפשר לימודים במסגרות לגילאים הצעירים, במסגרות האלה אנחנו צריכים שבועיים, שלושה אפילו, ללא שום שינוי משמעותי במשק, כדי להבין בצורה על כל המשק, וזה יותר טוב מלעשות סקר לכמה מאות שאולי יסכימו או לא יסכימו, האם יש השפעה באמת של הדבקות וצמיחת והתפרצות המגפה בגילאים הצעירים, כי אני אומר לך, אתה היום להערכתי, עכשיו יכול שאני טועה, אני לא אומר שאני יודע הכל, להערכתי, זה נובע מחוסר ידע בגלל הנושא של אסימפטומטים וחוסר בדיקות, רק מי שחולה מגיע להיבדק.
סגן שר הבריאות, חבר הכנסת יואב קיש, הליכוד, תודה רבה לך.
תודה רבה, בוקר טוב וגמר חתימה טובה.
גמר חתימה טובה.